טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילים היום למהלך האידאות בישראל, סדרה של שיעורים. חשוב לשמור על קביעות, מי שיכול, בשיעורים האלה, כי זה באמת בנוי כמהלך. היום אנחנו נעשה איזושהי הקדמה לכל המהלך הגדול הזה. קודם כל, מה הרקע לכתיבה של המאמר הזה? הוא נכתב בתגובה לדברים שכתב שי הורוויץ. הוא היה סופר מתלמידיו של אחד העם, שהרב צבי יהודה מכנה אותו פה באיגרת לרב חרלאפ. האיבר המדולדל, ככה הוא קורא לו. למה? כי הוא הוא היה אדם עשיר, היה לו עיתון שנקרא העתיד, ושם הוא היה, ככה רב צבי יהודה מסביר, באמת שלא הבאתי אור לנתיבתי. יש פה אור לנתיבתי אולי? אני אגיד לכם איזה חלק. אור לנתיבתי. לא, מתוך התורה הגואלת. מתוך התורה הגואלת, סליחה, ג' יש פה אולי? מתוך התורה הגואלת ג'. אנחנו במהלך הידעות בישראל, זה בעמוד קוף ב', אבל אנחנו עושים איזה הקדמה קודם כל למהלך הזה. בסדר, אם אין, לא משנה, אני אגיד את הדברים בעל פה. בכל מקרה, הוא היה תלמידו של אחד העם, והוא היה גרוע ממנו בדעותיו, ככה הרב צבי יהודה כותב, כי אחד העם הוא שנה ופירש, הוא למד כידוע בישיבת וולוז'ין, ואחר כך הוא הקים איזה מין שיטה כזאת של לאומיות אפיקורסית. הוא אבי אבות הכפירה, הרב צבי יהודה כותב שבימיו עוד היה איזה קשר מסוים ליהדות, או לא בימיו, זאת אומרת אצלו. אבל כבר תלמידה, והם כבר כתבו דברים מאוד ארסיים, ואחד מהדברים היותר קיצוניים זה שי הורוויץ הזה. אז הוא פרסם את הכתבים שלו, את המאמרים שלו, הארסיים האלה, בעיתון שנקרא השילוח. זה עיתון של אחד העם. וגם הוא לא הסתפק בזה, ככה הרב צבי יהודה כותב, והוא הוציא עוד עיתון שנקרא העתיד, ושם הוא כתב מאמר בדבר היהדות ועתידותיה, והוא טען שם בעצם שהיהדות היא סיימה את תפקידה, כמו שכל אדם הוא סוף סוף מת, ככה גם כל עם הוא מת, ככה הוא טען, ולכן עתיד היהדות להתבולל ולהתאמע, עתיד עם ישראל, זה בעצם הסוף של עם ישראל הוא קרוב, וזה היה חלק מהסגנון הארסי שלו, והוא שלח מכתב לרב, הרב קוק, הוא ביקש ממנו להשתתף בדיון בדבר היהדות ועתידותיה. זה פה, הוא כותב פה, הרב צבי יהודה בצמח צבי מבית, הוא כותב שבעברי שהגיע בשבוע שעבר נתפסה תשובה קצרה ממנו על דבר היהדות ועתידותיה, על האיבר המדולדל שהאיש הורוויץ שביקשה הוא לכתוב על דבר זה. זאת אומרת, אז מה שקרה שם, שהרב קוק הוא לא כתב תשובה, הוא לא פרסם בעיתון שלו שום תשובה, הוא לא רצה את זה. הוא שלח לו מכתב בצורה אישית. זה נמצא באגרות ב', עמוד סמכי. ומי שמכיר קצת את הסגנון של הרב, אז צריך פה לדקדק. אז הוא כותב פה, אדון העלה החכם מאיר שי הורוויץ. כשהרב צבי יהודה אחר כך הוא פרסם את התשובה בעברי, הוא הוריד את המשפט הזה גם כן, אדון נעלה החכם מר שי הורוויץ, אנחנו נראה בהמשך למה. זה מכתב שהוא שלח לו לא לאלון, אלא אישי, בתשובה של אדוב בדבר היהדות ועתידותיה, הנני להביע בזה את דעתי. אני אקריא לכם את זה, אני לא הולך יותר מדי להסביר, כי ההסבר שזה בצורה יותר מפורטת, אנחנו נראה פשוט במאמר עצמו. הנקלטת מהופעת כל מה שלמדתי וחשבתי בעניין זה, כנסת ישראל איננה אומה כפי המובן הרגיל, אלא התמצית האידיאלית של האדם. המופעה בתור קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו שנקרא ללאום בדרך השאלה, לפני שכל הקיבוצים המיוחדים שבני אדם נקראים כן. כלומר, הוא רוצה להגיד, כנסת ישראל זה לא אומה רגילה, זה לא לאום רגיל, זה רק השאלה שאנחנו נקראים ככה. אבל אנחנו התמצית האידיאלית של האדם בכלל, של האנושות. תופעותיה המרובות מגלה היא בתקופות שונות, בגוונים שונים. יש מהן שהיא מגלה אותם על ידי עצמה, יש מהן שגילויה יוצא אל הפועל על ידי חלקים אחרים של האנושיות, על ידי גרימתה, והיא שואפת תמיד להתעלות. זה לא ארוך, אני מקריא, בסדר? היום אנחנו קצת נקרא. היא שואפת תמיד להתעלות למדרגה העליונה הזו של רוחב נשמה, שלא תצטרך עוד לפזר את כוחותיה, בהופעות מפורדות פעם אחר פעם, ומקום זולת מקום, כי אם שכולם יתגלו בתוכה בהופעה ברורה ובולטת בבת אחת, בצורה של יצירה היסטורית חדשה, אז ילכו גויים לאורה ומלאכים לנוגה זרחה. כלומר, מה אנחנו מבינים פה? הוא, הרב, לא חושב שהיהדות היא סיימה את תפקידה, ושעם ישראל עובר, הולך לעבור מן העולם, ממש לא. ואלה הפוך, היא רק מתחדשת, וכל הגויים וכל העמים, הם יקבלו את הערך החיים שלהם מכוח מעלתה של כנסת ישראל כשהיא תופיע בעולם, בקומת ישראל האמיתית, ולזה, ולה יקרא שם חדש, אשר פי השם יקוונו, וכך אומרת האגודה החודרת עתידים. אתם רואים? יש מפלגת, יש עתיד, אתם מגירים אותה? כן? עתידים. כל הנביאים כולם אומרים שירה בכל אחד, לא סיימה את תפקידה, ממש לא. שנאמר כל צופייך, נשאו כל, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ובשביל העתיד, אידיאל לאידיאלים הזה המובטח לכנס ישראל, שהוא צפוי בבירור לכל החיים, וחיי האומה ברוח ובפועל, איננו מחזיקים את מעמד עמדתנו. אמר, אנחנו ממש לא הולכים להתבולל, ולא להתאמע, ולא לוותר שום דבר מעמדתנו, אלא כל תקוות היש הוא תלוי בעלמתנו, בנחלת קודשנו, ושיבת הנבואה, בניין המקדש, ואנו בעלי הנשמות של הים הגדול שכל הנחלים הולכים אליו, שימו לב, עכשיו הוא כותב לו בצורה אישית, לא נלך לרעוד בשדה אחר, למצוא שם מי תמציות ומי בצעים. הים האידיאלי הוא עתידנו, וכן אמר משה איש אלוהים בתפילתו, סבאנו בבוקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו, שמחנו כמותי ניתנו, שנות ראינו רעה, יראה אל עבדיך פועליך ודרכה על בניהם. כלומר, יכול להיות ששמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה. אז כן, היה לנו שנים קשות בגלות, 2000 שנה קשות מאוד. אבל שמחנו כימות עניתנו. אנחנו הולכים לשמוח בשוב השם שיבת ציון. עכשיו, תשימו לב איך הוא חותם את, את המכתב. ברגשי כבוד לכל המחזיקים בדגל ישראל. מה הוא רוצה לומר לו? אינני רוחש לך כל כבוד. אברהם יצחק הכהן קוק. הוא לא חותם ככה, בשום מקום כמעט. אלא איך הוא כותב? הקטן. אברהם יצחק הכהן קוק. הרב ציודה כותב, פה הוא לא כתב הקטן. כי למה שיקטין את עצמו מול אדם כזה? על מה? על מה? דגל. רגשי כבוד לכל המחזיקים בדגל ישראל. כלומר, מי שהוא נאמן לרוח ישראל. טוב, הדברים... טוב, עכשיו, הדברים האמורים לאל משמשים בתור תשובה למכתבו של שי איש הורוויץ אליי בשאלה על דעתי בדבר הידות ועתידותיה הנ"ל. כלומר, מה שכתבתי לך עכשיו זה התשובה למה שאני חושב על מה שאתה כתבת. טוב, עכשיו, אחר כך הוא פרסם, הרב ציודה, הוא כותב פה באיגרת, באיגרות צמח צביש, זה איגרת לרב חרלאפ, פה ספציפית, הוא כותב שהוא פרסם את ה את ה את ה את המכתב הזה אחר כך בעברי, מה שהוא שלח לו, אבל בלי המשפט הראשון. בסדר? זה, הוא כותב את זה שמה ב, בעצם ב, מתוך התורה גואלת ג' ר' י' ד'. וגם הוא כותב פה, ש, וכן בעברי הבא יתחיל להידפס, כמדומה, המאמר הגדול הנסגר בין ו' פרקים, שזה למהלך הידיעות בישראל, מה שאנחנו הולכים להיכנס אליו, זה פורסם בכמה חלקים, לא כל המאמר בבת אחת, כמדומה שכתבתי לו דתיו, ושעבדתי בו במשך שני שבועות, עבודה רבה ומועילה ברוך השם, והוא שני בערכו לקרבת אלוהים. זאת אומרת, הרב ציודה, הוא בעצם, הוא אומר, המאמר הזה הוא מאוד מרכזי, בכל משנת הרב קוק, הוא שני בערכו לקרבת אלוהים, שזה מאמר שנמצא במאמרי הראייה, הוא גם מאוד עמוק ומקיף. יפה. עכשיו, מה ההשתלשלות של זה היה? הוא קיבל מכתב זועם, הרב קוק, על זה שהוא בעצם לא התייחס אליו רשמית, והוא לא פרסם בקובץ שלו העתיד, כן? באלון שלו, תגובה כמו שהרב ביקש, אלא בעיתון של הרב מאיר בר אילן, שזה העברי, וזה נמצא גם כן באגרות, בעמוד סמך זין שמה, הוא אומר, אז הרב ציודה, תראו, הוא כותב באגרות לרב מאיר בר אילן, הוא הבן של הנציב מוולוז'ין אגב, אז הוא אומר, יחד עם זה, הוא כותב, אני שולח לך את המאמר, זה כנראה הרב, מהלך האידאות וכו'. הוא אומר, יחד עם זה, הנה, אני שולח את תשובתי, אולי זה משהו אחר בעצם, רגע, מה כתוב? כן, זה למהלך האידאות. הוא אומר, יחד עם זה, הנה, אני שולח את תשובתי לשי הורוויץ, על מכתב שקיבלתי ממנו להשתתף במאמר מחקרי על דבר עתידות היהדות. זה מה שקראנו עכשיו פה באיגרות. והוא אומר, על מכתב שקיבלתי ממנו וכו', כמובן אי אפשר לנו כלל להשתתף עם ניפולים כאלה, שרגלם האחת עומדת כבר מחוץ לתחום. זה סוגיה בבבא בתרא. זה ניפול הנמצא בין שני שובחות. יש כזה סוגיה על איזה אפרוח, ניפול זה אפרוח, או סוג של גוזל, שנפל מאיזה שובח, ולא יודעים למי לשייך אותו, לא משנה, הוא נקרא ניפול. ניפול שהוא כבר רגל מחוץ לתחום, כלומר הוא כבר מחוץ לתחום היהדות. מכל מקום למנוע לגמרי להשיב, אי אפשר גם כן, על כן להסתפק בתשובה קצרה זו על ידי העברי. אז זו התשובה שקראנו. אחרי זה הוא פרסם את למהלך האידאות וכו'. טוב, זה גם לא נגמר, אז אמרנו שהוא שלח לו מכתב זועם, וכולי, ועל המכתב הזה אחר כך הרב גם כן עונה לו, למה לא פרסם אצלו בעיתון את התגובה, אלא בעברי. עכשיו, תראו, כבוד הסופר החכם מר שי הורוויץ, נרו יאיר, זה באיגרת תף ממהי, זה עמוד צדיק באיגרות ב', הוא אומר, מכתבו מיהי מנחם אב הגיאני, והנני להודיע לכבוד דברי אמת, או לכבוד דברי אמת, שביותנו בזמן הזה, זה איגרת קצרה מאוד, חריפה וחשובה מאוד, גם בימינו, אנו. הוא אומר, שביותנו בזמן הזה יושבים בחרדה גדולה על התפרצות השמד בין חלק מצעירינו, ושוויון הנפש הנפגש לזה גם מבאים בימים, כלומר יש התבוללות גדולה והרבה בעיות ביהדות, ושוויון נפש הכוונה אדישות, אדישות של הזקנים על הדבר הזה גם כן. אני חושב כל סגנון ספרותי המטיל ספק בתוכן היהדות, לעומת עבודות זרות למעשה רדיפה לכלל ישראל. כלומר, מה הוא אומר לו? אתה רודף, אתה רודף. אתה רודף, רודף לכלל ישראל. מה זה? זה רודף. אתה מסכן לכלל ישראל. עם המאמרים שאתה כותב, ששום כישרון ושום חוכמה שבעולם לא יוכל לחפר על זה. הוא היה כותב מאוד יפה, שי הורוביץ. היה לו סגנון, אמרה עוד ציודה קמפה עם כותב. מה?
מה המקורות שלו?
הלב. מה המקורות שלו? הלב. והשפעה של תרבות זרה. מה זה מה המקורות שלו? למה אדם שהוא אפיקורס, הוא צריך מקורות? כותב מה שבא לו. כנהוג. בסדר. אבל אתה גם לא מתייחס לה, אתה גם לא... הוא כותב לו, הוא מסביר לו למה הוא לא פרסם, כי הוא שלח לו מכתב מלא זעם. כי הוא בעצם עורר את הרב לכתוב, ואמר רב, הוא פרסם את כל מהלך האידאות בעיתון העברי בכלל. ולא בעלון שלו, בעיתון שלו, והוא כעס על זה. אז הרב מסביר לו למה. למה שאני... אני אכתוב אצלך, אתה רודף של כלל ישראל. וכבודו נכשל בזה כמה פעמים במחילת כבודו. אדע גם כן לדונו לכף זכות, שדבריו יוצאים מקירות ליבו, ומחווי ספקותיו אוכלים את כליותיו. גם הוא שנה בפירש, שי הורוביץ הזה. הוא גם היה, מה שקראו אצלנו, דתלש. בסדר? כנהוג. אבל, במה חטאה אומה עלובה, שנרשה להוסיף על יגונותיה ולבונה, מדעי שונאי העזרים גם מכות כאלה מבית מאהבי הבניה. מתוך כך לא יכולתי להתגבר על עומק צערי, שנצטערתי כמה פעמים מהופעותיו הספרותיות של כבודו, עד כדי מידה זו שאוכל להשתתף בעבודת העתיד, שרוחו של כבודו מרחף עליה. זה לימוד עצום, תראו לכם, זה שימוש תלמידי חכמים, מה שהרב פה כותב. הוא אומר, אני לא שם את הרגל שלי, ולא את המילה הכתובה שלי, באלון שלך. שהוא מחרף ומגדף. כן? שהוא רודף את היהדות כולה. ובתקופה כל כך קשה של היהדות. אמנם בטוח אני שדורנו זה דווקא על פתחי תשובה הוא עומד. ולא כמו שאתה אומר שזה סוף היהדות. ותשובתו תשובה גדולה תהיה, תשובה של הדור הכוונה, חזרה בתשובה, תשובה הילאה, ודווקא מכוחות הפורצים בשטף בלתי מעוצר, זרם חיים מתפרץ לאחיות אמריו. כלומר, זה קשור אולי למאמר נשמות של עולם התוהו, וכל מיני דברים כאלה. הרבה אנשים שיש להם נפש גדולה ודרישה גדולה מהחיים, הם בסופו של דבר יהיו האדריכלים של התחייה הלאומית, לקוחות גדולים, בסופו של דבר ימצאו אותם במקום של תיקון, ולא של תור. אי אפשר לנו למהר בהשתתפות עד שנראה סימנים הגונים של נטיית הרוח לצד בניין, הלוך להרגיע ישראל, ברגשי כבוד ובציפיית שלום לעם השם הגוי כולו, אברהם יצחק הכהן. ברור? יפה. טוב, עכשיו עד כאן הרקע של המאמר. עכשיו, עכשיו לגבי השם, השם של המאמר הזה, מהלך האידאות בישראל, ככה, אידאה, כידוע, זה לא מילה מהתנך, נכון? זה מילה יוונית. איידוס זה צורה ביוונית, בסדר? וזה נמצא בפילוסופיה של אפלטון, זה נקרא, נמצא בפוליטאה ספר זין, זה נמצא בעוד מקום, אבל שם זה המשל המפורסם שלו. אני אגיד לכם מה אפלטון אמר, אבל לפני זה, אז למה הרב הוא השתמש במילה שהיא לא ממקורות הקודש? אז יש לזה כמה סיבות. קודם כל, אפלטון, עליו הרב ציודה אמר, אינון דקריבין לאורך דמיימנותה. כלומר, אלו שקרובים, קרובים לאורך האמונה. זה ביטוי מספר הזוהר, ב' ר' ל' ז' א', שיוון יהיו שם כאלה קרובים לדרך האמונה. עכשיו, תשימו לב, קרובים. תכף אני אראה לכם ש... קרובים, אבל זה לא דרך האמונה. בסדר? בכל מקום, יחסית, רב ציודה כותב שבפילוסופיה של אפלטון יש צד יותר של רוחניות, והוא מזהה את המציאות עם שורשים רוחניים. לעומת אריסטו, שהוא יותר מטריאליסטי כזה, זה כבר ירידה. ככה הרב ציודה כותב. עכשיו, בעצם הרב הוא גייר את המילה הזאת. הוא לא משתמש בה במינוח האפלטוני, אלא הוא משתמש בה במינוח יהודי. אבל כן הוא השתמש בה סוף סוף. קודם כל, בואו נדבר רגע על המשל של אפלטון. בסדר? אפלטון הוא כתב משל לאנשים שיושבים במערה קשורים. והם רואים רק את ה קיר של המערה שלפניהם. זהו. עכשיו, מאחוריהם יש פתח, פתח של המערה. ויש חומה גם. ואנשים הם עוברים בפתח, והצל שלהם הוא בעצם משתקף על הקיר של המערה. האנשים האלה שהם יושבים קשורים, הם רואים רק את הקיר, והם רואים כל מיני צללים. אז לפעמים הם רואים מישהו הולך עם סולם, נגיד, הם רואים כזה סולם הולך על הקיר כזה. צל של מישהו הולך עם סולם, או מישהו הולך עם איזה כלי, מישהו הולך סתם, והם, נדמה להם שזאת כל המציאות. עד כאן זה ברור? זה אפקט כזה של הצל, זה יכול להיות מכוח האש, מכוח השמש, אבל כשעובר מישהו וזה משתקף על הקיר, הם רואים רק את הקירות, והם בטוחים שזאת כל המציאות. כשבפועל, מה המציאות? מה המציאות? האנשים שם בחוץ שהולכים, זאת המציאות, נכון? ולא הצל הזה, מה שהם רואים זה רק צל של המציאות. מה נמשל? נמשל זה שיש עולם רוחני, שנקרא עולם האידאות של אפלטון, ככה זה, בפילוסופיה, ו... העולם הזה הוא רק צל של העולם הרוחני הזה, שהוא נקרא עולם האידאות, עולם נצחי, יש שם אידאה, צורה לכל דבר, והעולם הזה בעצם הוא הופעה קלושה של העולם הזה, של הצורות. נשמע בסדר, נכון? נשמע נחמד, רוחני כזה, אבל... יש בכל זאת הבדל בין מה שהיהדות אומרת. אז אני אראה לכם דברים שהרב הנזיר כותב. זה נמצא בכמה מקומות בכל הנבואה. הראשון זה בעמוד רי שנון ח'. קודם כל, לגבי ההשפעה על אפלטון, אז יש לנו מסורת מסוימת, שהיה מפגשים בין חכמי ישראל לבין הפילוסופים. אז הוא כותב פה, הוא אומר, אני לא קורא פה הכל, בסדר, יש בדבר הזה גם מחלוקת, היו גם מחכמי ישראל שהושפעו קצת מהפילוסופיה, וגם יש לפעמים ביקורת עליהם, מכל מקום, רק לגבי המסורת. הוא אומר פה, הוא מוסיף, הוא אומר ככה, שאפלטון, זה כתוב בספר ארי נועם של רבי יהודה אריה דימודינה. הוא כותב שאפלטון הוא דיבר עם ירמיהו הנביא. היה מפגש, כן? זה פחות או יותר, זה אותם תקופות. ואריסטו עם שמעון הצדיק.
ירמיהו הנביא?
מה?
ירמיהו
הנביא
זה חורבן
בית ראשון. ירמיהו הנביא זה חורבן בית ראשון, כן. אפלטון זה קצת אחרי... אתה אומר איך לתפור את זה בצורה בצורה של שנים. תראה, שמעון הצדיק ואריסטו, שמעון הצדיק זה כבר אחרי חורבן הבית, נכון? רגע, שמעון הצדיק... לא, 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 שמעון הצדיק... אתה לא צודק. שמעון הצדיק זה לא אחרי חורבן הבית, שמעון הצדיק הוא משערי כנסת הגדולה, זה בזמן בית שני. זמן בית שני, זה אחרי חורבן בית ראשון, אבל זה כבר עם הפסק הנבואה, נכון? זאת אומרת, כתוב, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. שערי כנסת הגדולה עוד היו בנביאים, נכון? 83 נביאים היו שם. כן, הנביאים האחרונים, ביניהם חגי, זכריה ומלאכי, ו... מכל מקום, אז אריסטו, הרי מסופר שאלכסנדר מוקדון הוא פגש את שמעון הצדיק. אלכסנדר מוקדון, זה מסופר בגמרא, נכון? אלכסנדר מוקדון, הוא היה תלמיד של אריסטו, בסדר? הוא היה הרבה שלו, זה מפורסם. ואריסטו היה תלמיד של אפלטון. אז בוא נניח ש... לא יודע, העריכו שנים או משהו כזה, זה יכול להתאפר, בסדר? ירמיהו סוף בית ראשון, אחרי זה יוצאים לגלות, ירמיהו עצמו יוצא לגלות, נכון? סופר, הלך למצרים, בבבל וכו'. בסדר, זה יכול להתאפר עם השנים. גלות בין בית ראשון לשני, היא הייתה 70 שנה. בסדר. לא, תחילת ימי בית שני. שמעון הצדיק זה 40 שנה אחרי תחילת בית שני. רגע, אתה מסתיר נראה לי שם, יש שם מצלמה מאחוריך ואתה פשוט עומד שם. אז מה אתה אומר? תחילת. כנסת הגדולה זה כנסת, זה הסנהדרין הגדול שהיו בה 120 חכמים. וזה תחילת בית שני, בסדר? עזרא הסופר, חגי, זכריה ומלאכי, זה תחילת בית שני, בסדר? חגי היה מבוני הבית, בסדר? זה לא לאורך כל בית שני היה הכנסת הגדולה, לא? היה אחרי זה שמעון הצדיק, אנטיגון של סוחו, כל זה ימי בית שני, בסדר? ניתאי הארבלי וכו', בסדר? 420 שנה. טוב, אז יפה. אז יש פה איזה מין מסורת כזאת שב... שאפלטון הוא דיבר עם יאו נביא. זאת אומרת, יש פה השפעה. הוא נפגש כאילו עם הרוחניות של ישראל. וגם, ואריסטו עם שמעון הצדיק, והוא משיג על זה, טוען, וחזל אמרו, הם מוסרים סתרי תורה לגוי. יש פה מין מסורת, חלק אומרים שלא לימדו אותם, סוף סוף מדובר פה על סתרי תורה. אמנם כן, גם בספר מעבר יבוק, כתוב בספר תורת העולה, תורת העולה זה של הרמה, כי אפלטון קיבל החוכמה מן הנביאים, וסוקרטס קיבל מהחיתופל ומאסף הקורחי, וכו'. אוקיי, ברור. זאת אומרת, הייתה השפעה, זה גם הגיוני. בסך הכל, זה לא רחוק יוון לישראל, וגם הם היו פה חלק מהזמן, וגם פיתגורס, הוא הסתובב, הוא מספר על עצמו. רגע, אני אראה לכם עוד הערות. אני רק, אני עדיין לא הגעתי לשאלה ששאלתי, כן? מה ההבדל בין זה ובין מה שהיהדות אומרת? רק אני אומר שגם המקור הוא מושפע מהיהדות במידה מסוימת. בסדר? זאת יכול להיות שהם קיבלו את הרעיונות הזה. זה לא שאנחנו כאילו מושפעים מאפלטון, אלא הפוך. הוא ספג את זה במידה מסוימת, אולי כנראה מהתבוננות מסוימת שהייתה לו אחרי מפגש עם חכמי ישראל, או הנביאים, פה זה ירמיהו. אז גם כן כתוב בכל הנבואה, גם כן בעמוד כף ב', הוא אומר, ויש מקום להשערה, אומר הנזיר, הרב הנזיר, כי פיתגורס למד וקיבל מהנביאים והחסידים הראשונים בישראל. מה שמקיימים האלכסנדרונים וכל כותבי תולדות פיתגורס, וייחוד יוספוס בשם ההיסטוריונים. זאת אומרת, מה זאת אומרת, מה זה הם מקיימים? כאילו יוסף בן מתתיהו, בנגד אפיון, הוא כותב, במאמר ראשון, הוא כותב שפיתגורוס אי סמוס, שזה אי ביוון, ידע דרכי עמנו, גם שקד לעשות כמונו. זה יוסיפון, יוספוס פלביוס. וכו'. וגם ירמיפוס, זה סופר נאמן בדברי הימים, בספריו על פיתגורס, מספר כי חיכה את דעות היהודים וקיבל אותן לעצמו. ויוספוס מוסיף, בצלק נאמר כי האיש הזה העתיק הרבה מחוקי היהודים בפילוסופיה שלו. אם פיתגורס, לא יודע אם אתם יודעים, היה לו מין פילוסופיה כזאת מתמטית, רוחנית, וסודית גם, וגם מוזיקלית. הם היו חוקרים, גם מתמטיקה, גם מוזיקה, והם היו קאט כזאת, כן, של תלמידים סביבו, פיתגורס, ופעם העלו על המוקד איזה תלמיד אחד שהעז לגלות שהם גילו מספר אירציונלי, ברור? והוא גילה את שורש 2, כל מיני דברים כאלה מעניינים, בסדר? בסדר, שורש 2 יש לו עניין במתמטיקה. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, זה היסטוריה של המתמטיקה. טוב, עד כאן זה ברור? רגע, עכשיו עוד אנחנו עכשיו, אוקיי, עכשיו השאלה ששאלנו, מה ההבדל בין המושג הפילוסופי למה שאומר הרב קוק? בסדר? ואז אני גם אסביר קצת מה זה אידאה. קוף. נון. גימל. זה נמצא בעמוד קוף נון גימל, הערה ממתת, שין ממתת. לא, רגע. לא, הערה ממתת. הוא אומר פה, אתם יודעים, הרב הנזיר, הוא מצטט הרבה פעמים גם חוקרים. בסדר? אז הוא מצטט פה איזה חוקר אחד, שנקרא פרנק, קבלה או הפילוסופיה הדתית של היהודים. לא משנה, הוא אומר, איש לא יכחיש, כי יש דמיון גדול בין הפילוסופיה של אפלטון ואיזה עיקרים מטאפיזיים וקוסמולוגיים של שיטת הזוהר וספר היצירה. יש איזשהו דמיון. אנחנו נראה שזה לא חופף בכלל. אבל יש דמיון, זה לא יעזור. גם פה, גם שם רואים את השכל האלוהי או המאמר ביוצרו את העולם לפי הטיפוסים הנכללים בו בעצמו. משמשים המספרים בתור מתווכים בין המחשבה העליונה ובין נמצאי הטבל, וגם פה ושם דעת גלגול הנשמות. הדמיון בין תורת הקבלה ושיטת אפלטון הוא גלוי כל כך שגם המקובלים החדשים הודו בזה ואמרו, זה נתון במחלוקת מה שאומר פה, כי אפלטון היה תלמידו של ירמיהו וקיבל ממנו. בסדר? זה מה שאמרנו בשם מרין נועם. עכשיו, אבל הוא מוסיף שם, הוא אומר, טוב, וזה נקודה עכשיו חשובה. הוא אומר, אבל הוא מוסיף, הוא אומר ככה, שהדמיון הנראה לכאורה בין תורת אפלטון והקבלה מתשטש על ידי ההבדלים שבין שתי השיטות האלה. אפלטון אומר בפירוש כי ישנם שני פרינציפים. החומר והרוח, או הסיבה השכלית והישות הדוממת. ולעומת זה, כנגד זה, הניחו המקובלים בתור יסוד לשיטתם כי ישנה אחדות מוחלטת. ולפי זה הוא מסיק שאפשר לנו להחליט כי לא היה כל יחס לפחות ישר בין המקובלים ואפלטון. בסדר? גם כן הוא מדבר פה על פיתגורס וכו'. טוב, עכשיו מה הוא אמר פה? מה נאמר פה? לפי מה שאמרתי לכם, המשל הזה של אפלטון, הוא מתאר בעצם עולם רוחני, נכון? ושהעולם הגשמי הוא צל שלו. אבל בעצם, לעומת מה שהיהדות אומרת, אני אסביר לכם אולי קצת מה היהדות אומרת, ואז יהיה יותר ברור ההבדל. למה זה רק אינון דקריבין לאורחת דמיימנות, האלה שקרובים לדרך האמונה, אבל זה לא דרך האמונה, זה שאנחנו מאמינים באחדות המציאות, אחדות השם, כל המציאות כולה היא כאדם אחד, הכל זה הופעתו התברך, וכשאנחנו אומרים שהמציאות התחתונה היא מקושרת למציאות העליונה, במובן הזה שישנם אידיאלים שדוחפים את המציאות, שרודים במציאות, שיוצרים את המציאות, היהדות שהיא מדברת על אידיאל, שזה הגיור של הרב למונח אידאה, זה מעין נשמה, ככה הרב ציודה כותב. כלומר, זה כוח אלוהי שדוחף את המציאות, שיוצר את המציאות. זה גשמי המשתלשל מן הרוחני, וזה מעין נשמה כזאת שהיא דוחפת, שהיא הממשות האמיתית, ככה הרב ציודה כותב. זה יותר ממשי מה... גשמי, כמו שאנחנו אומרים, שמקדש של מטה הוא מעין מקדש של מעלה. מה אתה שומע? ביהדות יש מקדש של מעלה. מקדש של מטה זה הופעה שלו, נכון? על טיטוס נאמר, קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת, הוא החריב את בית המקדש של מטה, כי בית המקדש של מעלה כבר נחרב, בגלל מעשיהם של ישראל. אנחנו מבינים שכל המציאות כולה היא נדחפת משורשים רוחניים שמופיעים בה, חיים בה, צורות רוחניות שיוצרות אותה. בסדר? זה נקרא ספירות, או אידיאלים, או מידות השם, או רצונות אלוהים, או מלאכים. יש לזה הרבה עניינים, הרבה שמות מתחלפים. מכל מקום המציאות החומרית היא רק ההופעה החיצונית של המציאות הרוחנית שדוחפת אותה, האלוהית שדוחפת אותה. זה היהדות, אבל אצל אפלטון זה לא ככה. אצלו יש דיכוטומיה, זה נקרא. דיכוטומיה זה, לא קרב זה על זה כל הלילה. יש עולם רוחני, יש עולם גשמי. עולם הגשמי הוא צל של העולם הרוחני. אבל זה לא שהעולם הרוחני הוא דוחף את העולם הגשמי. לא. זה לא. לא משפיע. אלא הוא קיים לעצמו והוא קיים לעצמו. תראו את זה, נקריא לכם. מכל הנבואה עמוד למד ח' האידאה היוונית הצורה או האידאה בת האומנות האלילית היא ראשית ההיגיון העיוני היווני בהסתכלות העולם האומנותי האלילי הדברים הם כמו שנראים או צפויים הצורה היסוד כלומר אתה יכול לצפות על עולם האידאה האידאות של אפלטון זה כמו אנדרטה אולימפית כזאת כן? כמו פסל אבל רוחני ביהדות זה ממש לא ככה. בסדר? העולם הרוחני אצלנו הוא חי, הוא דוחף, הוא מאוחד עם העולם הגשמי. זה עולם אחד, העולם הגשמי והעולם הרוחני. שם זה שתי עולמות. אפלטון בנה לו ממעלה העולם הנראה הגשמי, עולם שני. אז זה כאילו עולם בפני עצמו, עליון. עולם המינים הנצחיים. לכן זה רק קריבין לאורך דמיימנותה. סטטי, יפה מאוד. ונצפה, אני יכול כאילו להסתכל עליו, זה קיים תמיד, אצלנו זה לא סטטי, זה מתפתח, כל המציאות האחדותית היא כולה מתפתחת, מתעלה, אצלו זה עולם המינים הנצחיים, אך גם אותו עולם כמו אופטי נראהו, האידאה צפויה כמו צלם אולימפי, זה הביטוי. בסדר? אני יכול כאילו לכתוב עליה, לסרטט אותה כאילו בצורה פילוסופית, להסביר אותה, היהדות, זה משהו אחר לחלוטין. ככה זה גם כן תלמידו, זה אריסטו. אותו רעיון, בסדר? הוא מדבר על עשרה שחלים וכו'. צריך להגיד את האמת, זה רק קריבין לאורך הדמיונותם. במה הם קריבין? במה הם קרובים? שהם מתייחסים כבר לעולם רוחני. מסוים, אבל סוף סוף זה לא היהדות כלל, ואין לטעות בדבר הזה כי זה שטות, בסדר? זה נובע מחוסר הבנת תורת הסוד או אחדות השם אחדות הופעתו זה כמו נשמה שדוחפת את הגוף, כן כן עוד פעם, אני לא מבין, מה השאלה? מה השאלה? תמקד את השאלה. כן. כן. לא כל התרבויות הן מדברות על זה, בכלל לא. עבודות זרות בכלל לא דיברו על זה. עיין, במיתולוגיה היוונית, שזה רק דור, כמה דורות לפני אפלטון, או דור. כאילו, אפילו הפילוסופים הפרסוקרטיים, שהוא היה רבו של אפלטון, הם אליליים לחלוטין, מגמש. זה פשוט הכל מיתולוגיה שם ושטוטים. בסדר? יחסית, הוא אמר חידוש. הכל יחסית, הכל יחסית. זה יחסית, הוא אומר משהו, יש בחינה מסוימת מעניינת במה שהוא אומר. אבל להגיד שחכמים מתלהבים, לא מתלהבים בכלל. מה פתאום מתלהבים? זה עץ הדעת טוב הרע. יש שם דברים נכונים, דברים לא נכונים. מי רוצה לאכול את זה בכלל? בסדר? ארור, מי שמלמד את בנו חוכמה יוונית, כתוב. זה לא מתלהבים מזה בכלל. כתוב בגמרא. בסדר? ארור האיש. מה, לא מתלהבים מזה. הפוך, זה מטעה. דווקא בגלל שיש בזה, מה קורה ליהודים? הם נמשכים לנקודות של אמת שיש בשדות זרים. לפעמים. אם הם לא שומרים על עצמם יותר מדי. אז הם יכולים להימשך לנקודה אמיתית שיש בעבודה זרה היא. נקודה אמיתית שיש בפילוסופיה היא. או בשיטה היא, ממשיכים לנקודה אמיתית, כי בכל דבר יש נקודה אמיתית. אבל עם זה ביחד, הם גם, הם לא בבחינת רבי מאיר, אכל מצא רימון תוכו אכל קליפתו זרק. אוכלים את הרימון עם הקליפה שלו. את הנקודה האמיתית בולעים עם הקלקולים, עם השיגים, עם הטעויות, וזאת הסכנה הגדולה. אתה יודע כמה נבוכים נפלו, ברשת עד שהרמב״ם כתב את מורה נבוכים להציל את הנבוכים האלה מהרשת של אריסטו. אריסטו היה פילוסוף, אמר הרבה דברים מעניינים בהרבה תחומים. ביחס לעולם המטאפיזי אמר שטויות, פשוט שטויות. שהעולם קדמון וממש שטויות, אתה קורא את זה, אתה אל תקרא את זה בכלל, חבל על הזמן, יש תלמד תורה. שטויות, ממש. הרמב״ם הוא לקח את הנקודות האמיתיות שלו, אומר זאת נקודה אמיתית. קבל האמת ממי שאמרה. זה שטות. הוא לא משאיר ממנו אבן על אבן, מורה נבוכים. בסדר? עשה שם המלאכת הבורר. עד שיבוא כזה ענק הדורות כמו הרמב״ם. לעשות מלאכת הבורר לאריסטו, הרבה 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 נשמות נפלו. 1500 שנה עברו. אתה אומר 1500 זה מדעי? כן?
זה.
קבל האמת ממי שאמרה. בסדר? אנחנו אמנם לא סופרים בשנים הנוצריות, אבל בסדר, אתה אומר, 1500 שנה, ברור? בסדר? אז זה מסובך. חכמי ישראל התלהבו, התלהבו אולי ביחס למיתולוגיה, אבל לא התלהבו בכלל ביחס לאמונה. סוף סוף קריבים לאורך הדבר אמונתה, אבל זה לא דרך האמונה. מאוד מסוכן. בסדר? אוקיי, עד כאן זה היה רק מעין הקדמה, ושיעור הבא ניכנס כבר לתוך המאמר, ואני אחזור עוד פעם על ההגדרה של מה שראינו היום למונח אידאה בלי נדר, נברר את זה עוד פעם, נראה את האידאה הלאומית, האידאה האלוהית, את היחסים ביניהם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.